טוב, אנחנו קודם כל צריכים להגיד את שבח של הקדוש ברוך הוא, שאני לא יודע אם שמתם לב, אבל זכינו עכשיו במאמר לפרשה הזאת, פרשת ויקרא, למעשה לסיים שנה. סיימנו, תודה, סיימנו שנה אחת של מאמרים. התחלנו בשנה שעברה פרשת ויקרא, והנה אנחנו עכשיו בפרשת ויקרא. אתם רואים, זה מאמרים שנכתבו מדברי תורתו של כל קדושת האדמו"ר זצ"ל. השנה שינינו גם את המבנה של העלון, כי השנה אנחנו נתעסק בפרשיות השבוע לא רק במאמר על הפרשה, אלא גם כן בעבודת המידות. כלומר, אנחנו נכנסים לנושא של מוסר, עבודת המידות, בהקשרים לנאמר במאמר. דבר נוסף, אנחנו נלמד קצת מההנהגות שהיו אצל רבותינו מאדמו"רי קומרנה. נראה מה הם נהגו בדברים שונים. כרגע בשבתות הקרובות זה יהיה דברים שקשורים לפסח. ולאחר מכן אנחנו מתחילים ממש מאלף, סדר השכמת הבוקר, העניין של איך הם נטו ידיים, מה הם ברכו, מה הם דבשו, איך הם אמרו ברכות השחר, איזה תפילין הם הניחו, איך הם נהגו לגבי בית הכנסת, מה נוסחי התפילה. כלומר, נכיר אותם, את מנהגי רבותינו הרבה יותר לעומק, ואת מהלך חייהם. למעשה יש ספר שנקרא מנהגי קומרנה, שריכז את כל ההנהגות. אנחנו יודעים שהשושלת היא ארוכה קצת. לצערנו הרב, רובה הושמדה בשואה, שם יקום דמם. אבל יש לנו על מה להסתמך. האדם שכתב את הספר הזה, הוא זכה להיות בצילם של שלושה מהאדמו"רים. אבא, בן ונכד, עד השואה. והוא היה אחד הקרובים להם, וראה את מנהגיהם אפילו בבית, כך שאנחנו מסתמכים על הספר הזה. דבר נוסף, יש ספר שכתב אותו אדם, שנקרא שולחן הטהור, ששם הוא ריכז את כל ההלכות של חסידות קומרנה. הלכה למעשה, כמו שיש שולחן ערוך בעל התניא, זה שולחן הערוך של קומרנה. אמנם אין בו את הכל, עד שבת קצת, מלכות שבת, ושם זה כבר לא הספיקו, אבל יש הרבה 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 מה ללמוד. אנחנו בפרשה הזו, ויקרא אל משה, בשנה שעברה, אני זוכר שפתחנו בעניין שאמר הבעל שם טוב, על האלף זעירה, למה יש אלף קטנה, אז הוא אומר שבאלף הקטנה הזו, הוא היה מרפא את כל החולים שהיו באים אליו. שם תסתכלו במאמר, הוא אומר שהאלף הזו, הגימטריה של המילה חולה, זה ח' וו, זה 14, ויש לנו עוד למד שזה 30, אז יוצא 44 ועוד 5, 49. זה ממתת שערים, אדם שוקע, הוא חולה, אז הוא לא יכול לצאת, אדם דואג לעצמו, אדם כשהוא חולה, כשצר לו, אין לו זמן לפנות לקודש ברוך הוא, רק כשנרגע קצת, הוא מתחיל להתפלל. אבל בזמן הכאב הוא עסוק בכאב, הוא לא פנוי לתפילה. אני אומר, אבל השם זה שהוא היה מוסיף לו עוד את האלף הקטנה הזו, וזה נהיה נון. נון שערי קדושה, אפשר לצאת, אפשר לצאת לרווחה ולהתרפא. אנחנו במאמר שלנו השנה, אני קורא לזה שנה שנייה, ברוך השם, קודם כל רק להזכיר, אנחנו בעלי חוב, אז אנחנו ממשיכים בשיעור הזה להקדיש אותו לכל אלו ששלחו את שמותיהם, מי לרפואה ומי להצלחה ומי לזיווג ומי לאילו נשמה ומי לזרע של קיימה. אנחנו נמשיך את השיעור הזה גם כן לזכותם. הרשימה ארוכה, אנחנו לא נקרא אותה עכשיו, אבל אמרנו והקרינו אותה אתמול בשיעור של אתמול. בפרשה שלנו התורה אומרת, ואם עולה קורבנו מן הבקר, כלומר אדם מביא עולה. אנחנו יודעים שעולה, קורבן עולה, עולה כולו לשם. אף אחד לא אוכל ממנו דבר. נכון? עולה, כולה בלשון עולה, הכל עולה. שלמים, אדם אוכל, כהן אוכל, עולה עולה כולה לשם. אומרת התורה, אם עולה קורבנו מן הבקר, זכר תמים לקרבנו. התורה מגבילה את מין הבהמה. זאת אומרת, דווקא זכר ולא נקבה, ואיפה הוא יקריב אותו? אל פתח אוהל מועד, יקריב אותו לרצונו לפני השם. אנחנו רואים פה איזה מדבר שצריכים לשים לב אליו. קודם כל, ראשית לכל, אומרת התורה, זכר תמים מקריבים. אוקיי? אז כבר אנחנו מבינים שהולך להקריב אותו. אל פתח אוהל מועד, יקריב אותו, אבל אמרנו, יקריבנו. למה? כפילות. אם אנחנו נקרא את הפסוק לפי מה שאמרנו עכשיו, נאמר, אם עולה קורבנו מן הבקר, זכר תמים יקריבנו, לרצונו לבני השם, זה בסדר. זה מומן שהולך לעבוד קורבן. אבל על מנת להבין, כנראה שהתורה מרמזת לנו על שני סוגי התקרבות. אנחנו יודעים שתפקיד הקורבן, שורש המילה קורבן בא מהאותיות קוף, רש ובית, קרוב. מטרת הקורבן זה לקרב בין האדם לקדוש ברוך הוא. האדם חוטא. כשאדם חוטא, מה שקורה הוא יוצר הרחקה, התרחקות, הסתר פנים בינו לבין הקדוש ברוך הוא. ולכן הקורבן מסיר את אותה הרחקה, הקורבן מסיר את אותו ריחוק, הקורבן מוריד את אותו מסך. כל שכן שזה קורבן עולה שכולה לשם. זאת אומרת שהתורה פה רוצה לרמוז לנו שישנם כמה סוגי קרבות, התקרבות אל הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים לדעת, אני ככה אומר את זה כרגע ואחר כך יהיה לנו קל יותר להבין מה שכתוב בפנים. אדם מבין איך כתוב בחנויות גדולות אתה הולך לשלטים? שברת? נו, שילמת. לא, לא פשוט. הלכתי בחנות, הפלתי משהו, אני צריך לשלם. אף אחד שהפיל משהו, הוא לא יגיד, מה, אני לא אשם, זה לא... תשמע, זה לא מעניין, זה נשבר. אתה צריך לשלם. כלומר, דבר שבפשוט, בשכל הטבעי ההגיוני, שברת משהו, אתה משלם אותו. אדם קלקל משהו, צריך לתקן אותו. במציאות, לא. נתת למישהו איזה כלי, הוא קלקל לך אותו, אתה אומר לו, תחזיר לי, אתה בסדר. אם אתה שכן, או אדם, כשאת יותר קשוח, אתה אומר, לא, קח את זה לך, אתה מחדש, אני לא רוצה את זה, זה גם מקולקל, זה כבר לא שווה לי. אני לא יכול להשתמש בו כמו שרציתי. טוב, יש בידים, שיפתור את העניין. אבל, יש דבר אחד שבן אדם לא מבין. דוגמה, תראו לעצמכם שאתה היית הולך ברחוב, והיית עומד בתחנה, אתה מחכה לאוטובוס, האוטובוס לא בא, וקר, ואתה נמצא במלחה, עכשיו, הדבר החדש הזה, קר, גשום, כל פתוח, פרוץ, קר לך, אתה מחכה, האוטובוס לא מגיע. עכשיו אתה יודע שאחרי 20 דקות שחיכית, נגזר עליך עוד 20 דקות. אתה אומר, נו, עכשיו אני כבר במצב של חולה שאין בו סכנה. אבל עוד 20 דקות שאני אעמוד פה, אני כבר יהיה חולה שיש בו סכנה, אני צריך לשכב במיטה עם חום, אני כולי קר, כפור, אני מרגיש שאני נחלה. ועולה לך הרהור מחשבה, תשמע, אם אני הייתי עכשיו יכול, הייתי עושה כך וכך לאגד, כן? זה היה מין מחשבה כזו של, אני לא יכול, אני אראה להם מה זה. אתה חושב על איזה עניין לקרום להם איזה נזק, או לפגוע במקום שהם שפגעו בך. רק חשבת, בסדר? תראו לכם שהיה איזה מין מכשיר קורא מחשבות בתחנה. שמיד שחשבת את זה היה נדלך מנורה, והיית שומע סירנה, שתי דקות אחרי זה עומדים שני מאבטחים של אגד, עוצרים אותך, ומאשימים אותך בגרימת נזק. היית אומר, סליחה, מה עשיתי? כלום. אני לא עשיתי כלום. זה ונכון, לא עשינו כלום. רק חשבנו. כלומר, אדם קשה לו להבין שעל מחשבות צריך לשלם. וזה קושי גדול מאוד. אם אדם רק חשבתי, לא עשיתי. כלומר, אני הרהרתי לעשות עבירה ולא עשיתי אותה. נו. למה אני צריך להביא קורבן על זה? אני לא עשיתי, לא חטאתי. אנחנו מבינים את הקושי הגדול בעניין? ועולה, קורבן עולה בא על מה? על מחשבות. קורבן עולה, אדם מביא על מחשבה לא טובה. ואז זה נורא קשה. לכן היא גם דרך אגב עולה כולה לשם. כי זה עניין של מחשבה, לא עניין של מעשה. עניין של מעשה זה גשמיות. מחשבה היא רוחנית. כולה עולה לשם. כי אין בגשמי, אין במעשה. לכן גם אומרים בחז"ל בגמרא, שירורי עבירה קשים לעבירה. כי כשאדם עושה עבירה, גמר אותה, נגמר לו התאווה וזהו. נגמר. עכשיו הוא יצטער אחר כך. הגמרא אומרת שהרשעים שבישראל מלאים מצוות כרימון. פעם אמרתי, מה זה רשעי ישראל מלאים מצוות כרימון? הם מלאים מצוות התשובה כרימון. כי הכל חטא, אחרי שזה נגמר, והוא כבר גמר עם התאווה, אומר, אוי וואי, מה עשיתי, וואי, וזה, הוא מצטער. נו, זה מלא מצוות כאלה יש להם. מצוות התשובה יש להם המון. כי כל עבירה שהם עושים, אחר כך הם מתחרטים.
אבל לא מתחילה עבירה, בלי מחשבה.
מה?
אין עבירה בלי מחשבה.
כן, ודאי. אבל יש הבדל בין מעשה למחשבה. כי אם האדם חושב ואחר כך פועל, אז הוא נרגע, הוא עשה. אבל אם האדם נשאר בהרהור, הוא לא מפסיק לעשות במחשבה.
הוא מתגבר על עצמו, הוא לא עשה.
לא, אם הוא מתגבר אחר כך זה בסדר, אבל התהליך שאם האדם לא מתגבר, כלומר, מה שהגמרא אומרת, שהאדם שמערער בדבר עבירה, כן, אז כל הזמן הוא מתערער בדבר העבירה, הוא לא יפסיק לערער לה. זה יותר גרוע משיעשה את העבירה, כי כשהוא עשה את העבירה זה נגמר. אבל אם הוא חושב לעשות אותה וחושב לעשות אותה וחושב לעשות אותה, הוא עושה אותה כל הזמן בלי סוף. אני מבקש. ויש לך על מה? תבוא לשיעור. לכן הרעיון של הרהורי מחשבה קשים מהעבירה, הרהורי העבירה, כי הם לא מפסיקים. אז האדם חי במקום של העבירה, איך אומר בעל התניא, במקום שאדם חושב שם הוא נמצא. אז אם אני נמצא בהרהור עבירה, אני בעבירה. אז נכון שבפועל לא עשיתי אותה, עדיין לא הגעתי לגשמי שלה, אבל אני חי שם. אני ישן איתה ואני אוכל איתה ואני נוסע איתה ואני מברך איתה ואני מתפלל איתה. כי היא לא מפסיקה. היא כל הזמן חוזרת אליי במחשבות. לכן, אדם מתקשה באופן טבעי, שכלי, הגיוני, להבין למה הוא צריך לשלם על דבר שהוא לא עשה. כי אנחנו, על דברים שאנחנו עשינו, אנחנו לא מתווכחים. לצערנו הרב, גם על זה מתווכחים היום. אני כבר לא מוכן היום גם, הדברים שהוא עושה, הוא אומר, לא, תראה, בטעות, לא התכוונתי, מה התכוונתי, וזהו. ננסה להתחמק גם ממעשה. זה להיות בעל מדרגי כבר. אבל יש כאלה פעם מחוקמים, פעם אמר לי מישהו, תראה, אני לא עשיתי פה כלום, אני צריך לגוד שליח של הקודש ברוך הוא. אני, הקודש ברוך הוא רצה לקרוא מחנץ, זה כתוב שלח אותי. נו, אמרתי לו, נכון, אתה צודק, אבל מחייבים על ידי חייב, אז אתה חייב, שלם. אמר, זה לא עניין שהיום גם מתחמקים מהעשייה, מהאחריות על העשייה. לכן בואו נראה עכשיו בפנים. בידוע שקורבן עולה בא לתקן הרהור מחשבת עבירה. עכשיו אדם שיהיה לו הרהור לעבירה, בואו ננסה רגע להבין מאיפה זה נובע.
מה זה הרהור?
מאיפה זה בא? הרהור זה רק המחשבה. הרהור זה מחשבה.
כן, אבל בן אדם שיש לו איזשהו זיק, הוא מגרש אותו.
זה מצוין, לא, זה מצוין, אנחנו לא מדברים על זה.
או שהוא חושב, לא שייך.
אנחנו לא מדברים על זה. אנחנו מדברים על עצם המחשבה לעשות עבירה, והיא נשארת. עכשיו, האמת היא שקורבן עולה בא גם על הזיק הזה. טק. גם זה לא צריך להיות. כי ברגע שאדם, רק אפילו בזיק, חושב לעשות עבירה, באותו מקום, כן, הוא עשה מסך בינו לבין הקודש ברוך. הקורבן בא הרי להשלים, הקורבן בא להוריד את אותו קצר. דוגמה מן החיים. כשיש לנו את ה... איך מכנים את זה היום בעברית? את המפסיקים, מפסיקי חשמל בלוח, בחוץ, של הארונות חשמל, בבתים או בבית. יש מפסק. כשיש קצר או משהו לא בסדר בחשמל, קופץ. מפסיק הזרם, נכון? יופי, אתה בא בקלות מרים. אבל אמר לי פעם חשמלאי, אבל אתה יודע, זה מתקלקל. אנשים אומרים, אבל מה קרה? למה זה מתקלקל? באמת, המפסיקים האלה מתקלקלים מדי פעם, צריך להחליף. אז אני שאלתי אותו, תגיד לי, למה זה מתקלקל הרי? זה לא קורה לזה כלום. בסך הכל, זה מין מגע, חומר שם בפנים, מתכת, שכשזה יש משהו, אז הוא קופט, ואני מרים אותו, הוא נוגע מחדש ומחבר זרם. הוא אומר, כן, זה נכון. אבל עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, החומר, המתכת הזה, פשוט נקרע בעצמו. הוא בעצמו ניזוק, ואז זה מתקלקל. כלומר, כשאדם יש לו עירור, ועוד עירור, ועוד עירור, הוא מגרש, הוא מגרש, ועירור, הוא מגרש, מגרש, פסל אחד. זהו, זה לא עומד יותר. כי האדם, ככל שהוא מערר בדברי עבירה, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, זאת אומרת שיש בו נטייה לעבירה הזו. היא עולה לו, הוא מערר בה. דוגמה, אם תבוא תלמיד חכם, אדם שידוע שהוא שומר תורה ומצוות ומקפיד, תבוא, תגיד לו, אתה יודע מה? תגיד לי, עולה לך ירהור לחלל שבת? אני אגיד לך מה פתאום, זה בכלל לא עולה. כלומר, אין אבא אמינה שזה יעלה. או תבוא ליהודי שמקפיד על כשרות, באמת מקפיד, תגיד לו, תגיד, אתה פעם חשבת לאכול משהו לא כשר? תגיד לך מה פתאום, זה אפילו לא עולה.
אבל אין בקטע של תאוות.
רגע, זה תאווה, אכילה זה תאווה. אכילה זו תאווה.
לאכול איזה סרטן זה תאווה, אם לא אכלת אותו?
לא, אבל אני בכלל לא, אני בכלל לא, לא, יש הבדל. אני בכלל לא, לא חושב על זה, כי זה לא מעניין אותי. אבל מצד שני...
אני לא חושב, למרות שאני לא יותר
מתחתן בכלל. בסדר, מצוין. אבל מצד שני, אני אגיד לך למה, אני אגיד לך, רב אליהו, אני אגיד לך למה כן. יש אצל האדם יצר שנקרא סקרנות. ואדם סקרן מטבעו. למה אני אומר לך את זה? לפני כמה שנים גילו, עשו פרסום הניסה בעיתונים החרדים, שמצאו דג שקוראים לו שיבוטה, אני חושב, שיש לו טעם של חזיר. ומי שרוצה לאכול ולטעום טעם של חזיר, יכול לאכול את הדג הזה, כי הוא בקשר, הוא קשר לגמרי. אמרתי לעצמי, איזה יופי, אבל בשביל מה? את מי זה היה מעניין? היו הרבה מאוד אנשים שעד אותו רגע בכלל לא רצו לטעום טעם חזיר. זה לא מעניין אותם עכשיו, הם ירצו. כלומר, מה עשית כזה פרסום? מה זה נתן? לקחתם והעליתם עירור עבירה לאנשים, ואני רוצה לטעום טעם חזיר. כלומר, העניין הוא פה על עירורים האלה שבאים מצד יצר הסקרנות שמוביל לתאווה. ולכן, בואו נראה בפנים. אבל התאוות האלה, הרצונות הללו של מחשבות העבירה באים מהנפש הבהמית שיש לנו. הנפש הבהמית יש לכל אדם. זה החלק התחתון ביותר של חמשת חלקי הנשמה. מה זה הנפש הבהמית? הנפש הבהמית זה הגוף. לאכול ולשתות, גם תזכרו לי, הכבש שאנחנו עוד מעט נשחט לפסח, גם הוא אוכל ושותה. זה אי אפשר בלי זה. אבל זה תאווה של הגוף, כי הנשמה לא צריכה לא את האוכל, ולא יודע שתייה, כי לא עושה לה כלום. הנשמה לא ניזונה ולא מתקיימת מהעוגה, מהשתייה שאנחנו שותים פה עכשיו. לא. היא מתקיימת מהברכה שלפני. היא מתקיימת מהברכה שאחרי. הגוף מתקיים מהדברים שאנחנו שותים ואוכלים פה. אבל הנשמה מסתדרת יפה מאוד גם בלי זה. היא לא צריכה את זה. אין לה מזה כלום. ולפעמים יש לה מזה נזק. גם אם האדם אוכל אכילה גסה והוא ברך עליה, אז זה מזיק לנשמה, זה לא טוב לה, זה כבד לה, זה גס לה. נכון שהוא ברך, אבל זה לא עובר ביחד. זה כמו שאנחנו היינו מעקמים פנים ומעקמים אף, והיינו רואים תמיד חכם, מכובד, ידוע, יושב בסעודה ואוכל אכילה גסה, היינו אומרים, זה לא מתאים, זה... כן, דוגמה, אכילה גסה זה לאכול בגללות למלא, למסתלחת, ולאכול ולאכול ולאכול. אנחנו רואים בזה חוסר נימוס, אנחנו רואים בזה כאילו לא מתאים לאדם. באמת? אתה מבין למה אני מתכוון? אם ככל שאדם מכובד יותר, אנחנו אומרים שאדם ניכר באכילה שלו, בשתייה שלו, ביכולת שלו לתת מכיסו, כן? כלומר, בזה אדם ניכר. אדם מכובד, אתה מצפה שיוכל גם מכובד, שהוא יתנהג בנימוס, ולא יוכל ויסבע ויתנהג כמו אחד העם. בכל זאת, אדם מכובד. כשהוא לא עושה את זה, מה אנחנו אומרים? תסתכל, תסתכל, תראה, זה לא זה. יש סיפור ידוע בגמרה על אדם שהיה צבוע. היה נראה כלפי חוץ צדיק, אבל בפנים הוא היה מושחת. והוא היה, בגלל הצדיקות שלו, גונב את הבריות, ואי אפשר היה לתפוס אותו. והיה התארח אצלו אחד, ורצה שבת, רצה להפקיד כסף, אז הוא נתן לו, בלי ידים, כי האמין לו, שמע, אדם הזה מפורסם, שהוא צדיק, הוא ישר והכל בסדר. ישבץ לו בשבת, אכל, הכל בסדר. הגיע מוצא שבת, אמר לו, כבוד הרב יכול להחזיר לי את הארנק, הוא אומר לו, לא קיבלתי ממך כלום. אמר לו, מה זה לא קיבלת כלום? נתן לי חבר עם שבת, אומר, יש לך עדים? נו, הולכים לבית דין, אומרים לו, סורי, מצערים, אין לך עדים. הפסדת. לך תצא דרך, אבל אין עדים, אין, אתה לא יכול כלום. אין שטר, אין חתימה, אין עדים, גמרנו. נו, אותו בן אדם יצא מוכה וחבול עם נזק, מה עושים? ראה שבן אדם הזה אוכל, הוא אכל איתו, ראה שהאדם הזה אוכל בגסות. אמר, אני אתפוס אותו בזה. וראה ש... לפני הברכה אנחנו נותנים מים אחרונים, אז אנחנו יודעים שאנחנו נותנים מים אחרונים וגם נקים את הפה. הוא היה רק קרא לו מים אחרונים, לא כלום, קם, אוכל, מברך, הולך. ראה, תפס אותו. ראה את אותו אדם הולך ברחוב, ראה שיש לו עדשים תפוסים לו ככה בצד של השפה, הלך הביתה לאישה, אמר לה, בעלך אמר שתחזיר לי את הארנק, והסימן הוא שהיום בצהריים הוא אכל מרק עדשים. הלכה נתן לו את הארנק. כלומר, ככה הוא הוציא את הארנק שלו. הגסות הזו היא מראה לאדם.
שהוא בעל תאוות.
לא, כן, שזה לא שייך, שאדם הזה גס.
אבל העניין פה זה תאווה.
כן, תאווה, תאווה, לכן אמרנו. כן, תתגבר, תתנהג בנימוס, מכובד, תכבד את מה שאתה. אנחנו לילדים קטנים שאנחנו נותנים להם לאכול בבית, יש לכם ילדים קטנים, יש נכדים קטנים, כן, אנחנו מכירים את זה, אנחנו רוצים שיאכלו נקי, לא שיאכלו ויתחלחו, ילד אנחנו אומרים לו, תראה איך אתה אוכל, תשמור על הניקיון, אז כל שכן אדם גדול, גדול בגוף, בגיל, וכל שכן גדול ביראה ובחוכמה, אם הוא לא עושה את זה, אנחנו רואים בפסול, אנחנו רואים שהוא לא בסדר, יש סיפור יפה שקשור קצת בעניין, אני אספר אותו. ספר על החתם סופר, ש... זה היה חתם סופר? כן. חתם סופר הגיע לאיזה עיר לדרוש, ששמעו יצא בארצות אשכנז, זה מרחוק, אבל אתם יודעים, בימיהם לא היה כל האמצעים, לא ידעו להכיר עד שלא פגשו, לא ידעו איך הוא נראה. והוא ישב במלון, ושהוא התאכסן, והיה צריך לבוא לבית הכנסת בבוקר לתת דרשה. באו המון אנשים. לשמוע את הדרשה של החתם סופר. טוב, אבל היה איזה תלמיד אחד שם, שראה שבבוקר הרב לא מגיע לתפילה. לא מגיע, לא מחכים, לא, מתפללים. זמן תפילה, צריכים להתפלל. מגיע קריאת התורה, הרב לא מגיע. הוא אמר, בואי נה, זה לא, אני חייב לדעת למה. רץ למלון. ועשה דבר שהוא חוצפה, אבל זה מה שהוא עשה. הציץ בחור של המנעול, בתוך החדר. ראה את החתם סופר יושב לשולחן ואוכל ושותה, רץ מיד לבית המדרש ואמר לאנשים ככה, התחיל להבין, חבר'ה זה לא, לא מי יודע מה, הבן אדם אוכל ושותה לפני תפילה, אנחנו חכים לפה והוא אוכל ושותה. נו, החתם סופר בינתיים גמר את האכילה, את השתייה, סעודת שבת שלו, והגיע לבית הכנסת. הוא רואה שהוא נכנס, אנשים מלחששים, הוא הגיע זמן שלו לדרוש, אנשים לחשישים, הוא לא מבין מה קורה. אז הוא ככה מוצא מישהו, הוא אומר לו, תגיד לי, רבי יהודי, מה, 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 אני מרגיש שהם מדברים עליי. הוא אומר, מה קורה פה? אז הוא אומר, כן, יצא על הרב רינון, שהרב אוכל ושוטה לפני תפילה. הלך, אתה מסוים כאן על הבמה, אמר להם, רבותיי, נכון, אכלתי ושתיתי. אבל היה אחרי תפילה. ההלכה אומרת, אתה מופיע בגמרא, שחכם שצריך לדרוש. ויודע שאם הוא לא יאכל וישתה, הוא לא לוקח למה ולדרוש, אז הוא מתפלל לפני כן, אוכל ושותה, ואני חשבתי, אני אגמור, אני אבוא אליכם, ואני אעשה את עצמי מתפלל, אבל אני אהיה איתכם, וזה מותר לי, כי אני התפללתי לפניכם, עשיתי קידוש ואכלתי ושתיתי. כלומר, לא אתפלל אתכם, התפללתי ותיקין.
על חשבון מניעה.
לא, הוא פנה לבדקין, אפילו בנפרד, זה מותר לו. כי הוא צריך לדרוש מול הציבור, אם הוא יהיה חלש, הוא לא יוכל. אז גם מתירים לו להתפלל ביחיד. אבל אני אגיד לכם למה זה קרה לי. אני אגיד לכם, אני כבר יושב כמה שבועות ומהרהר. אומר רק תם ספר. אנחנו הולכים ופוסקים ולומדים על פי דורות קודמים. לא ראינו אותם, אנחנו לא יודעים מי הם. לא, כלום, רק הכתבים שלהם ומה ששמענו מהם. אולי היה מישהו שבאמת היה לא כל כך. אולי מישהו היה קצת עקום. ואנחנו הולכים ואחריהם ופוסקים על פיהם. משמיים שלחו את התלמיד הזה, מי שיציץ לי שם בחדר, כדי להראות לי שבתלמיד חכם, אמיתי, אם יש בבילום עליו קטנצ'יק, ישר כולם מדברים עליו, לא מקבלים אותו. כמו שעשיתם לי. אז אני רגוע. סימן שהכל בסדר. כלומר, אני, שהייתי בסדר על פי ההלכה, אבל כבר יצא עליי שם רע. אז גם האחרים שלפניי, אם הם היו קצת אפילו, כבר היו מדברים עליהם לא טוב. סימן שהכל בסדר, אני יכול להמשיך לסמוך על כולם. העניין, העניין של שאנחנו יכולים ללמוד מפה זה הרבה, כלומר יש הרבה הרבה עניינים לפתח ללמוד, לא עכשיו, אבל העניין של החשיבות של המחשבה היא עצומה, היא גדולה. ובואו נמשיך נראה את זה בפנים. אבל הכל, התאוות באות מהנפש הבהמית, מאותו חלק של הגוף, של הקיום, הטבעי, הנורמלי, לשתות, לאכול, לישון, לעבוד. כן, כן, ודאי, כסף, אנחנו, הפעם אמרתי, כתוב אצל יעקב אבינו שאומר ללבן, כי נחשוף, נחשפתי אל בית אבי. נחשוף, נחשפתי, למה אני, מה נחשוף, נחשפתי? למה הכפילות הזו? אז יש, נחשוף, זה געגועים. מה זה נחשפתי? געגועי, געגועים. מה העניין? אלא שיש אנשים שבאמת הנחשוף אליהם זה באמת געגועים. והנחשפתי זה מין מציאות של אני מתגעגע למה שהיה. נחשף זה לשון עבר. כן? נחשוף זה עתיד. נחשפתי עבר. כמו לנסוע נסעתי. כלומר, אני נחשף, אני מתגעגע למה שאני זוכר מפעם. אבא, אמא, סבא אברהם, איפה שהייתי? יש כאלה שהגעגוע שלהם זה נחשוף, נחשפתי. הכל מן הכסף, הכל סביב הכסף. שאלה מאיזה צד הם באים. לכן, זה בא מהצד של הנפש הבהמית. ואז, שמתאווה למלא תאוות נפשו, הנפש הבהמית גורמת לנו למלא את התאוות הפנימיות שלנו. ועל זה אומרת התורה, אם עולה קורבנו. כלומר, היינו שרוצה להעלות ולקרב עצמו, כדי לתקן את הרהורי העבירה. אם עולה קורבנו. כלומר, רוצה לעלות. לכן נשמע עולה, בלשון עלייה. זה הקורבן שהוא רוצה להביא. הוא רוצה להביא קורבן כדי לעלות. לאן? למה הוא רוצה לעלות? ולהתקרב לשם. שהוא מן הבקר. הוא מתנהג כמו בהמה. הוא מעשה בקר. הוא טבע וזה טבע, הוא אוכל, הוא אוכל, הוא שותה, הוא שותה, הוא ישן, הוא ישן, הוא בועל, הוא בועל. מה? זה אותו דבר. לכן כתוב, אם עולה קורבנו מן הבקר, מהמעשה הבהמי שלו, מהבהמיות שלו, כמו בקר, ממעשה של בקר, כדי לתקן את זה, אנחנו מבינים שהמושג יקריבנו הראשון, זה לקרבה אחרת. זה רצון להתקרב אל הקדוש ברוך הוא לאחר שהתנהגתי כמו בהמה. ואז התרחקתי. זה לא העניין כמו שאמרנו לכתחילה בפשט של הפסוק, שמדובר על קורבן. לא. אם עולה קורבנו מן הבקר, זכר תמים יקריבנו זה את האדם שרוצה להתקרב אל פתח או אל מועד, אל הקדוש ברוך הוא. נקרא בפנים. כדי לתקן, נאמר, יקריבנו אל פתח או אל מועד. וזה הדרך שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה. אנחנו יודעים שהגמרא מדברת ואומרת, אם פגע בך מנובל זה, מושכהו אל בית המדרש. נכון? זה גמרא בברכות. אומרת, שאדם מרגיש שהוא יתרחק. והוא מרגיש שהוא צריך להתקרב. אז אומרים לו מושכהו לבית המדרש. כלומר, יש פה שני דברים חשובים שנלמד. הגמרא אומרת, אם פגע בך מנובל זה, כלומר אתה צריך לדעת קודם כל שהוא מנובל. צריכה להיות הבנה שזה חתיכת מנובל. זה כבר המדרגה. זה כבר חשוב להבדיל בין, בין האור ובין החושך. כשהגעת למצב הזה שאתה מרגיש שזה מנובל, מושכה לו לבית המדרש. כלומר אתה כבר בשלב הראשון של יקריבנו, בזה שהכרת שזה מנובל. אז לך לבית המדרש. וזה מה שכתוב בפסוק לפני השם. היינו שיזכור, לאן הוא לוקח אותו? בית המדרש, זה אוהל מועד. כי היום אנחנו יודעים, זה בית מדרש מעט, זה בית מקדש מעט. כי לקדוש ברוך הוא הגמרא אומרת, שמאז שחרב המקדש, לא נשאר לקדוש ברוך הוא בעולם הזה, אלא 400 של הלכה. כלומר, זה בית המדרש. כי בזמנם אצלנו זה כבר לא כל כך מקובל, אבל בזמן רבותינו בתלמוד, אנחנו יודעים שהיה הבדל בין בית המדרש לבית הכנסת. בבית הכנסת היו רק מתפללים. זהו. בבית המדרש היו לומדים. יש מקומות שהיו לא זזים מבית המדרש, היו גם מתפללים שם. אבל בסיס זה קמו בתי המדרש של היום שגם מתפללים בהם. כלומר, זה היסוד לבנייה של בית המדרש שגם מתפללים בו. אבל בסך הכל היו הבדלה. היה בכנסת והיה במדרש. אנחנו רואים את זה למשל במספר סוגיות, הגמרא בבטרה דנה, האם מותר להרוס בכנסת אחד לפני שבנו בכנסת אחר? ומה אומרת, מה פתאום, איפה התפללו? אז אומרת הגמרא, כן, אבל אם יש להם בית מדרש, אז הם יכולים, כי הם יכולים להתפלל שם. כלומר, יש כל מיני עניינים שנכנסים, לא נרחיב את זה. לכן, זה מציאות אחת, שאדם מבין שמדובר על מנובל, הוא מבין שהוא רוצה להתקרב, הוא מבין שיש לו כוח לקחת אותו לבית המדרש. אבל מה לעשות? אנחנו יודעים שלא כל אדם מסוגל להתגבר מיידית על התאווה, כמו שאתה אמרת, אם הוא הייתה לו ריגור עבירה ומיד הוא ניצח אותו. זה מה שדיברנו עכשיו. יהודי שתאווה, זה מנובל, תרח לבית מדרש נגמר. מיד, מצוין. אבל יש יהודי שלא כל כך הולך. הריגור הזה נשאר אצלו יותר מתיק, נשאר אצלו קצת יותר. מסופר על הרבי מבלז, רבי שר שלום, מבלז, שבא אליו פעם חוסיד אחד, אמר לו, רבי, אני לא יכול יותר. המחשבות הזרות שלי, אני לא מסוגל יותר להתפלל, לא מסוגל ללמוד כלום. אמר לו הרבי, הרב שר שלום, זה בצדיק, קדוש לברכה, אמר לו, תדע מה? תחשוב על המחשבות הזרות שלך עכשיו. כל המחשבות הזרות שאתה רוצה.
תחשוב מה?
תחשוב עכשיו על כולם, על ידי. טוב. והרבי מבלז, הרב שר שלום, זה בצדיק, קדוש לברכה, עצם את עיניו, מספרים המשמשים שהיו שם, עצם את העיניים, והחוסיד הזה פשוט עמד וחשב על כל האירורים הרעים שלו. וראו שהרב שר שלום, הקדוש הזה, מחליף צבעים. בפנים. אדום, אבן, אדום, ורוד, זה, כולו. בעולמות עליונים. כשהחוסיד הזה גמר לחשוב מחשבות זרות, שהיו לו, פקח הרב שר שלום ככה את העיניים, אמר לו, נו, אמר לו, אני לא יודע איפה אני. אני לא יודע איפה המחשבות, נעלמו לי. הוא לקח לו, ביטל לו אותם. אבל זה לא חוכמה. זה מקסים, אבל זה גדולתו של הרבי מבלז. אבל היא גדולה יותר גדולה. יותר גדולה. שאני חושב שזה היה המגיד. שבא אליו מישהו, אמר לו, שהוא, יש לו מחשובס. הוא לא מצליח להתפלל, לא מצליח לקיים תורה ומצוות, כמו שצריך, יש לו עירורים, תאוות. אמר לו, תדע מה, הלך לכפר פלויני. תפוק בדלת שם, יש יהודי אחד, קוראים לו רבי ישראל. תלך אליו, תגיד לו שאני שלחתי אותך אליו, שיגיד לך מה עושים עם מחשבות זרות. נו. חסיד לחסיד, הרב אומר, הוא בא לשאול גם. זה לא, זה בא מיוזמתו, לקח את הערב ונסע, הלך. הלך, אנחנו יודעים, רוסיה, יש פה כאלה שמכירים אותה יותר טוב מאיתנו. אבל 1,000 קילומטר צפונית למוסקבה, זה דבר פשוט, זה קרוב. והוא הלך והגיע לאותו מקום אחרי ככה כמה שבועות שהוא הולך, נוסע, עגלות, רכבת, מגיע. מגיע לשם, קר, חורף, מחפש בעיירה שם, מי זה פה יש יהודי, גם ישראל, הוא אומר לו, כן, זה בית שם. שלג בחוץ, קר, הוא אומר, נו סוף סוף אני אבוא, שתגיע לי שתי יש, אני אוכל משהו, זה בדרך. מגיע, רואה בבית אור, רואה אנשים הולכים, חוזרים, נו. ספק בדלת, טק, טק, טק. גודש, כלום. כלום, אין קול ואין עונה. הלו, הטרח, פרוד, כלום. אין שום דבר. הוא מסתכל בחלון, הוא רואה אנשים בבנים. הוא נותן מקום בחלון, כלום, אף אחד לא מסתכל עליו. מה הוא יעשה? הוא מסכן. הוא אומר, טוב, אני אשב פה ליד הבית, ואני אחכה. זהו. יושב, מתחיל להיות קר, כמה שעות. קר, והלילה יורד, זה עוד יותר קר. הוא דופק, דופק. שום דבר, זה לא נפתח. קווי האור. זהו, נהיה שקט. הוא ככה מיוש, דופק, כלום. הוא מבין שפה כבר לא יצא ישועה. ללכת לאן, הוא לא יודע לאן ללכת. לוקח את המעיל שלו, מתעטף בו ככה, אני מסתמק לתוכו. הוא אומר, נו, יאיר הבוקר, מה, הוא קופה לו בחוץ. יאיר הבוקר, הוא בקושי חי. נפתח על הדלת, רב ישראל הזה בא, אומר לו, או, שלום עליכם יהודי, בוא מהר, בוא תיכנס בפנים, לוקח אותו ליד התנור, נותן לו יין, נו, יש לשתות, מחזיר לו את החיים, ארוחת בוקר, דואג לו, מקלח, אוכל, יופי, הכל בסדר. נו, אחרי שפתח לו שולחן, נתן לו לאכול, היהודי כבר הרגיש לו, ברוך השם, התעושש מהלילה הקשה, אמר לו, יש לי שאלה אליך. למה לא נתת לי להיכנס? מה, לא שמעת? הוא אומר לו, שמעתי. דפקת כל כך חזק, שמענו הכל. אז למה לא נתת לי להיכנס? הוא אומר לו, אני בא לבית, אצלי בבית. מי שאני לא רוצה, לא נכנס. אמר לו, הבנתי. חזר בחזרה, תודה רבה, הבנתי. כלומר, זה מדרגה יותר גבוהה. כלומר, זה שהרבה יוצאים ממך את המחשבות, זה בסדר, אבל זה הגדולה של הרבה. מה איתך? החוכמה היא שאדם ידע שהוא בעל הבית והוא לא פותח את הדלת. זה הכל. ולא כל אחד נכנס אלינו הביתה, אנחנו עושים את זה כל יום. לא כל אחד אנחנו יכולים להיכנס. אנחנו בוחרים מלהיכנס. לכן, צריכים להביא קורבן עולה. אבל יש בן אדם שהוא לא יודע לסגור את הדלת כל כך מהר. יש מדי פעם שאנשים צריכים להיכנס הביתה בלי שהוא רוצה. מה עושה? לכן, בוא נראה בפנים. ואם לאו, הוא לא יכול למשוך אותו לבית המדרש, בכל זאת זה נכנס, בכל זאת יש הרהורים, נקרא קריאת שמע. אנחנו יודעים שביום, אנחנו אומרים פעמיים ביום קריאת שמע, לפחות פעמיים. שחרית, ערבית, יש כאלה מעדרים, אומרים זאת קריאת שמע על המיטה. וכשאדם קורא קריאת שמע על המיטה, זה מה שאומר הפסוק, יקריב אותו לרצונו. למה? כי כשאנחנו לוקחים את המילים, יקריב אותו לרצונו, אנחנו סופרים אותם, עושים גימטריה, יש בקריאת שמע שני פסוקים, שמע ואהבת. אבל אנחנו יודעים ששמע ואהבת זה מילים וזה אותיות, נכון? הגמרא בפסחים אומרת שיש כמה דברים שאנשי יריחו עשו, וחכמים לא אהבו את זה. אחד מהם שהם היו פורסים על שמע. כלומר, היו נשמע ישראל השם אלוקינו השם אחד ואהבת. לא אומרים ברוך שם.
קרחו שמע.
כן, קרחו שמע. לא אומרים ברוך שם. וחכמים ככה לא מיכו באדם, אבל לא אהבו את זה. לא אהבו את זה. אחרי הפסוק הראשון של שמע ישראל, בפנימיות, יש בזה סוד גדול של ייחוד עליון. כלומר, שמות שהם בחינה עליונה יותר. נקרא לזה כרגע ייחוד של זכר. צד הימין, צד של הזכר. ברור שם כי בו מחותו לעולם ועד, זה ייחוד תחתון. שזה הצד השני, צד הנוקבה, צד הנקבה, צד השמאל. אבל כשאנחנו אומרים, נבין אולי ככה גם מדוע החכמים ככה לא היה להם נוח מהם, כשאנחנו אומרים שמע ישראל וברוך שם, אנחנו מחברים בין השניים, ואיזה שלמות, רב, זה השם אלוהיך. בסדר? שהגמרא שמה אומרת בפסוחים שחכמים לא אהבו את זה שהם דילגו על זה כי הם כביכול לא גמרו את החיבור בין שני צדדים. ואדם שאומר קריאת שמע, אנחנו יודעים שצריכים לכוון בפשטות, בשולחן ערוך נכתב מפורש ולא ראיתי באיזה מחלוקת לכל הדעות, שכשאדם אומר שמע ישראל, אז זה בפשטות שמע ישראל, כלומר עם ישראל, אתה גם תקשיב, השם אלוקינו השם, זה הוויה, מה שכותב בהתחלה ממש, בסימן הראשון בשולחן ערוך, שאדם צריך לכוון, שמדובר בהיה הווה ויהיה, אלוקינו תקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם, ושוב פעם הוויה, היה הווה ויהיה. אחר כך באחת, זה לכוון, בארבע רוחות השמיים, למעלה למטה. כלומר, ישנה חשיבות לחשוב מה אומרים. ולכן, אם האדם לא מצליח לעצור את העניין הזה של ערעור עבירה, באותו רגע שיש לו ערעור עבירה, מה הוא צריך מיד לחשוב? שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. מיד להעלות את שמע לראש. למה? כי הוא מעלה מחדש את מה? שמע. שמע ראשי תיבות. עול מלכות שמיים.
בכוונות
שמעת? כן.
לעשות את זה בכוונות?
כן, כן. זה בפשוט, זה בהלכה פשוטה. זה לא כוונות מסובכות. זה בהלכה פשוטה.
חיבור בין...
לא, זה לא, לא, זה לא. אבל הוויה, זה היה ובביה, אלוקינו, והשם אחד, ואחד זה למעלה למטה, ארבע רוחות השמיים. ולמעשה מיד לחשוב על שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אז מה זה גורם לערעור העבירה? היא איננה. כי מיד אתה מבין, בונה, בונה, יש לנו שם אלוקינו. אז אתה מחבר בחזרה. אוקיי? כלומר, קריאת שמה היא עול מלכות שמיים. שמה, שין שמיים, מן מלכות, עין עול. עול מלכות שמיים. שחריס מנחה וערבית. מה שהתבואות של שמה? שחרית שהיא מן מנחה ערבית. כלומר, בקריאת שמה יש כוח גדול להזיז מחשבות רעות. אז אתה עובד, אוכל, פתאום יש לך מחשבה לא טובה, מיד להעריך, שמה ישראל, שם אלוקינו השם אחד. לכן גם באמת ברור לנו מדוע היהודים, לצערנו הרב, בכל הגזרות השמד, היו עולים על המזבח, והיו אומרים קריאת שמה. רבי עקיבא אומר קריאת שמה. חסר תורה להגיד. למה לא אומר ויחו לשמיים וארץ? למה לא אומר בראשית ברא אלוקים? למה לא אומר החודש הזה לכם? מה, חסר פסוקים בתורה? למעלה מ-5,000 פסוקים יש. מה מצאו בשמה ישראל? כי ברגע שאתה אומר שמה ישראל, אתה מחובר לאחד. מחובר למקור, לשורש העולם כולו. ובכוח זה אתה יכול לגרש את הערעור עבירה שכבר תפס מקום. כי אמרנו מקודם, הוא מיד צריך הכותו עובד מדרש. מיד הולך ללמוד תורה. אין לו עירור. זה כבר יש לו עירור. קשה לו ללכת לבית מדרש. הוא לא נמצא עכשיו. הוא עובד, הוא במילואים, הוא באוטובוס. כן? הוא לא הולך לבית מדרש. קריאת שמה מיד. בוא נראה לי. ואם לאו, יקרא קריאת שמה. וזה יקריב אותו לרצונו, כי עם האותיות יקריב אותו לרצונו, זה עולה ייחודה הילאה של קריאת שמה בגימטריה. שעולה 1118 בגימטריה. ואם לאו, זה לא עובד. למה? התאווה הזו אומרת, נו, קריאת שמה, קריאת שמה, אבל תדע איך אתה אומר קריאת שמה. אתה אומר קריאת שמה, אתה פורס על שמה. צורת הפרוסות כזה. מה היא אומר? לא חושב על מה שאתה אומר. נו, מה עושים עכשיו? יש ערעור עבירה. זה לא עובד. לא מצליח. אתה יודע מה? קריאת שמה לא מצליח לי. אני עדיין מערער. אומר הפסוק, מה שהמשנה אומרת, יזכיר לו יום המיטה. יגיד, למי זה לא? לא ליצר הרע, אלא לא, לאדם. יגיד לו, אתה יודע מה? האדם יגיד לעצמו, נו נו, מה אני עומד למות, מה אני אגיד? אני אעמוד שם למעלה, מה אני אגיד? איך אני אעמוד עם לב בית דין של מעלה ואני אגיד לקדוש ברוך הוא, שמה, היה לי תאווה? נו באמת, זה בושה. זה כמו שאם תופסים ילד בבית, לקח משהו בלי רשות, הוא מתבייש, הוא לא נעים לו. או אתה מתבייש בפני מי שגדול ממך שתפס אותך. או שעכשיו צריך להתנצל. זה לא נעים. לכן כתוב הפסוק, לפני השם, שיזכיר לו, שעתיד ליתן דין וחשבון לבני מלך מלכי המלכים. זה לפני השם. כלומר, אנחנו רואים שלוש מדרגות בעניין שקורבן עולה. היקריבנו הראשון מה זה? שלושת המדרגות הללו. שלושה סוגי התקרבות לקדוש ברוך הוא. האחד, מיד, בית מדרש. השני, באדם שלא יכול ללכת לבית מדרש, אז יגיד קריאת שמע, ואם זה לא עוזר, יזכיר לו יום המיטה. שיזהר. וראה, כי יקריב אותו עם הכולל, כלומר עם כל המילים עצמם, עוד שתי מילים, עולה תפשין למד, כלומר 730. וזה בדיוק הייחוד התחתון שדיברנו, על ברוך שם כבוד מלכותו, ויחד, הייחוד העליון והתחתון של קריאת שמע, שמחשבים את כולם, זה מרומז בבחינה של לפני השם, כי זה אחדות, מצרפים את אלופו של עולם, ואז זה עולה תפשין למד. ברור לנו עד כאן? אז בואו נראה. אם ככה, אנחנו יודעים שכתבו רבותינו המקובלים, שכשאדם אומר שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אדם צריך לקבל עליו מסירות נפש. אדם צריך שם לכוון, הרי אני מקבל עליי ארבע מיטות בית דין, לשם שמיים. מקבל עליי, אם נגזר עליי, סקילה, בסדר. אם נגזר עליי למות, הרג, חרב, שריפה, אני מקבל, כאן, עכשיו. אבל ישנם אנשים, שאנחנו מדברים כל הזמן על הרהור הזה, מחשבות, נו באמת, תגידו לי, האם מישהו מכם היה מוכן לקבל משכורת בעל פה? היית בא לבעל הבית, אני אומר לך, תגיד לי, אני לא ראיתי בבנק שהכנסת לי משכורת. אני אומר לך, כן, אני חשבתי, נתתי לך, במחשבה. חשבתי שזה מספיק. אמן. אני צריך משכורת, מחשבה. יש לנו אנשים שחושבים שזה לא שווה. זה כלום. אני רק ככה אומר, נו, הרי אני מקבל עליי ארבעה מיטות בית דין, אז מה, יש לי כבר ארבעה מיטות בית דין? זה לא שווה, הם לא אומרים. ותרים על זה. כאילו, לא צריך את זה, זה גורו, זה שום דבר. בואו נראה. מסירות נפש במחשבה זה ממש מסירות נפש. כאילו בפועל. כתוב בזוהר הקדוש שאדם שכשהוא מכוון בדעתו שהוא מקבל עליו ארבע מיטות בית דין, זה כאילו באותו רגע ביצעו בו ארבע מיטות בית דין. ולמה כל זה? תראו מה דיברנו. עולה בא, קורבן עולה בא על מחשבה. כמה מחשבה היא תופסת. זה אומנם לא עשייה בגש, אבל זה עשייה במחשבה. זה נוגע. כתוב בזוהר הקדוש, שמי שמוסר את נפשו במסירות נפש של קריאת שמע, נחשב לו הדבר שכאילו מסר את נפשו בפועל. כאילו עכשיו לקחו אותו ויעלו אותו בארבעה מיטות בית דין. והוא, על פי הפסוק, יקריב אותו, כך אומר הזוהר הקדוש. מה זה יקריב אותו? זאת אומרת, שהוא יקריב את עצמו, אותו, את עצמו. וגם שמסירות נפש זו הייתה רק בפיו ומחשבתו, כתוב בפסוק, לרצונו. זה לרצונו. כי רחמנה לי והמאי, הקדוש ברוך הוא ראה את הלב, את הכוונה. ועל כן, יצייר אדם בנפשו, שכמקבל על עצמו מסירות נפש בקריאת שמע, שהוא בשחיטה וזריקת הדם, ולדוח האיברים והאימורים. כלומר, כאילו עושים לו את זה. והוא עצמו מוכן למסור את נפשו על קידוש השם, וזה יחשב לו כאילו מסר את נפשו בפועל ממש לפני השם, כמו שכתוב, לרצונו לפני השם. רבותיי, לא לפספס את זה. כי כשאדם מקבל עליו ארבע מיטות בית דין, הוא באמת בתמימות הלב, כל פעם שהוא עושה את זה, רבותיי, הוא נולד מחדש, הוא נולד מחדש. כל חטאיו, עוונותיו, שעיו, זה נגמר. זה פשוט נגמר. יש לנו פעמיים ביום לפחות, יום כיפר. אבל עם מכילה בטוח, זה נסגר. כלומר, יש לאפשרות לאדם בבוקר, אבל באמת בכוונת הלב האמיתית, שהוא מקבל עליו ארבע מיטות בית דין, בקריאת שמע, לכפר על כל מה שהוא עבר מהלילה עד הבוקר.
מה זאת אומרת,
הוא
מקבל על עצמו?
או במחשבה, מערער, אומר לי, מקבל על עצמי, כאילו עכשיו גזר עליי בית דין ארבע מיטות, סקילה, שריפה, הרג וחנק. ואני מוכן.
במידע ואני עושה חטא, כן?
לא, אני מוכן, לא יודע. הרי אדם חוטא. אדם חוטא.
אבל לשלם את המחיר.
לא, אז אני עכשיו, אני מוכן. אני מוכן לשלם את המחיר עכשיו. כאילו הקדוש ברוך הוא גזר עליי, בית דין גזר עליי עכשיו את זה, ואני מקבל. מסכים?
נניח לא עשיתי כלום.
אין לא עשיתי כלום. אדם עושה.
כן, אבל
אנחנו
באמת עוד בית דין, זה לא...
לא, לא משנה. אדם, הודעת בעל דין, אנחנו אומרים, כמאה עדים. כלומר, אבל כשאדם מודה שהוא חוטא, אז הוא, ודאות, ודאות שהוא חוטא, הוא מודה. לכן אנחנו יודעים שאדם חוטא. אין ספק בכך. איך אמר לי פעם מישהו? הוא העלה את זה פעם, אני לא יודע ממי הוא שמע את זה, אבל זה רעיון אמיתי ונכון. אנחנו אחרי יום כיפור, עומדים כל יום כיפור, בתפילת נעילה יש התרוממות עצומה בנפש. איזה דבקות. גמרנו? מה אנחנו אומרים? והוא רחום לכפר עוון. אוי, ריבונו של עולם, קוראים זה עוון, הייתי קודם ביום כיפר. נו, נו. גם יום כיפר הזה יש בו משהו. כלומר, אין מציאות גם היום הקדוש ביותר. אדם סוחב על עצמו חבילה. קטנה, יש לו מה לתקן. לכן, חשוב שאדם ידע שבזה הוא יכול להתחיל מחדש. יש לו שתי הזדמנויות ביום, לפחות בבוקר ובערב. לנקות את השולחן, להתחיל מחדש. זה מה שאמרתי פעם. הסברתי מדוע יש לנו שני קורבנות תמיד. תמיד ששחר ותמיד שבין הארבעים. תמיד ששחר, אדם, זה מתקן את כל העבירות שהיו מהלילה עד השחר. שבין הארבעים, שכל היום. כלומר, עם ישראל, לכן נובן מה שהגמרא אומרת, שבירושלים, כל מי שהיה גר בירושלים בזמן המקדש, לא היה לרגע אחד עם חטא. כלומר, הוא היה בשלבי הביניים, אבל זהו, קורבן השחר תיקן לו את כל מה שהיה בלילה, קורבן של בין ארבעים תיקן כל מה שעשו ביום. כלומר, בירושלים היו קורבן בלי חטאים. אנשים חטאו, אבל היה תיקו, כי זה קורבן ציבור. כלומר, כל מי שהיה בירושלים, הריח את ריח הקורבנות, ידע מה יש, תוקן מיין, במקום. הוא לא עבר יום על יהודי בירושלים, בנות המקדש, שהוא היה יום, שהוא היה חוטא. תמיד נמחל, תמיד, אבל זה רק בירושלים. למה מסוכן? זה טוב מאוד בירושלים.
בן אדם יודע שיכול לחטוא.
לא, זה לא מה ש...
בבוקר זה לא בסדר.
כן, כן, זה לא שאומר לך, נו, אז קום ותחטא. אלא, בדרך כלל, תראה, אדם, אנחנו צריכים גם להבין, אנחנו בעזרת השם, עוד מעט נעמוד בבית המקדש, אדם מביא קורבן רק כאשר הוא מבין שהוא חטא. הרי אם אדם לא יודע, אז על מה הוא יביא קורבן? אדם צריך להתוודות. כלומר, בשלבי ההקרבה, אדם צריך לעבור שלבים. קודם כל, כותב הרמב״ם, קודם כל שיקיר בחטא. איך משה רבינו אומר לפני הקדוש ברוך הוא, אחרי חטא העגל. כן, חטא העם הזה, חטאה גדולה, עשו להם עגל מסכה. צריך לפרט את החטא. אז אדם לא מחויב בחטא קורבן שהוא לא יכיר בו. כלומר, הוא חייב אותו, אבל הוא לא יודע. בסדר? זה שלב ראשון. כשאדם יודע, כשהוא חוטא, אז הוא מביא קורבן לפי החטא. אם זה עשה בשוגג, יגיע בלי חטאת. אם לא, יביא אשם וכו'. האדם בירושלים שבזמן בית המקדש, אנחנו רואים שבית המקדש חרבו, כלומר, עשו חטאים בירושלים, זה לא הועיל להם. עד מתי? עד ש... מרגע שפסק התמיד. מרגע שהעלו חזיר, הרומאים העלו חזיר בחומה, באותו רגע הלכה, התחיל החורבן. נפרצה החומה. עד אז, לא הצליחו. למה? כי הקורבנות הללו כל הזמן שמרו על ירושלים נקייה. לא מדובר אנשים שחטאו בדווקא. אבל זה חיפר, כי קורבן תמיד בא לחפר. כי הוא גם קורבן ציבור. אז אם ככה תזכרו רבותיי, מניין מסירות נפש, שאומרים המחשבה, היא כמו מסירות נפש ממש. ונסיים את העניין הזה בעניין של התשובה. גם בעניין קשור אליהם. כשירצה האדם לעשות תשובה, יעלה בדעתו בחינת מן הבקר. אדם צריך לדעת שהוא לא יכול לעשות תשובה. כל זמן שהוא לא מבין שהבעיה שלו נובעת מהצרכים הבהמיים שלו. מה הכוונה? הייתי פעם, אני לא יודע אם זה בעל התניא או בחסידות חב"ד או אחרים, אבל הרעיון הוא מקסים. שני אנשים אוכלים. אחד אוכל כדי שיהיה לו כוח להתפלל. אחד מתפלל שיהיה לו אוכל. כלומר, זה בסדר. והשלישי אוכל בשביל לאכול. אחד שאוכל כדי שהוא יתפלל, אז הוא קידש את האוכל. האוכל זה כלי. זה לא מטרה, זה לא יעד לאכול. הוא יכול גם לא לאכול. וראינו אנשים כאלה שלא אוכלים ימים שלהם. כלום, כלום, כלום. ראינו אנשים שותים, אוכלים חתיכת עוגה, וזה כל היום. הוא עסוק בלימוד, הוא עושה, אין, לא. הוא בכלל לא מרגיש צורך לאכול. יש להם אנשים שמתפללים שיהיה להם אוכל, כי אין להם. זה גם בסדר. כי הקדוש ברוך הוא הבטיח ליעקב, איך יעקב אומר לו לפני שהוא הולך ללבן, אומר, ונתת לי לחם לאכול, בגדיל ראש, הקדוש ברוך הוא מסכים, כלומר זה מינימום, שהקדוש ברוך הוא צריך לדאוג לבגד וללחם, זה חייב. אז אנשים, אם אין להם את הלחם כמו שצריך, ואת הבגד כמו שצריך, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, אתה חייב, חייבת, אז ניתן. אבל יש אנשים שאוכלים בשביל לאכול, סתם, זה בעלי תאווה, היה מנהג, מדוע מדובר באומות העולם, על הרומאים, הגסות שלהם, שהם היו אוכלים, 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 שכל היו אכלו, היו מקיים, אוכלים עוד פעם. אפילו בהמה לא עושה. זה אוכל בשביל לאכול, סתם. אדם כשרוצה לשוב בתשובה, הוא צריך להכיר מאיפה התחיל החטא. כי מה זה תשובה? תשובה זה לחזור לאן שהתחלתי. תשובה בא מלשון לשוב. אז לשוב אני צריך לשוב חזרה, מאיפה שיצאתי. נקודת השורש זה העבירה, שם חטאתי. מאיפה העבירה באה? מהטעמה שלי, מן הבקר, מן הבהמיות שיש בי. ואני חושב שבהמית. כן, בואו נראה בפנים. רוצה לעשות תשובה, יעלה בדעתו בחינת מן הבקר, על מעשה הנפש הבהמית, כמעשה בקר, לכן נאמר זכר תמים יקריבנו. ופה כתוב זכר תמים יקריבנו. למה דווקא זכר? כי זכר זה גם אותיות לזכור. זכר, תזכור מאיפה התחלת. שיהיה בתשובה בזיכרונו בחינת תמים. גם כשאתה רוצה לחזור בתשובה, תזכר מאיפה התחלת, אבל שיהיה בתמימות. אל תרמה גם שם. כלומר, כשאתה מנסה לערער בעבירה איפה התחלת, אל תנסה שם גם כן לעשות פינות עגולות, תגיד, לא, תראה, לא הייתה ברירה, זה לא בסדר, תהיה ישר עם עצמך, תהיה תמים. למה? כי תהיה תמים במעשיו שיהיה מזה באמת נחת רוח בתשובה הזו. ומהלך זה בא על ידי מסירת נפש בקריאת שמע שחרית וערבית באופן תמים. יש קשר עם האדם, המים ביום מוסר את נפשו באמת, בקריאת שמע, הוא קשה לו לחתוך. היא כל הזמן, זה יושב, הוא מסר את נפשו, אז יושב בראש, כן? איך אמר לי פעם מישהו? אמר לי, אתה יודע, אני לא מפחד מה המעבר. לא מטריד אותי, אני מפחד בעיה אחר כך. הוא אומר, למה זה אני אמור? כלומר, זה לא יעזור לי אם אני אפחד, אם אני לא אפחד. זה לא מפחיד אותי. אני אפחד מה שיהיה אחר כך. שם באמת אני כבר לא רוצה כלום. בדיוק, זה הכי מפחיד אותי. לכן, אדם מוסר את נפשו בקריאת שמע, כמו שאמרנו, הוא צריך לזכור שבואנה, זה לא מצחיק. זה יכול לקרות לי כל רגע. היום בימינו אנחנו, אין בדיוק סקילה שריפה, הרג וחנק, אבל יש הרבה דברים מאוד דומים לזה. חנק זה נורא פשוט. אתה יכול לאכול משהו וזהו, וסיימת את העניין, נחנקת. זה קל להסביר. סקילה היום לא זורקים את האדם ממקום גבוה, אבל היום, מה היו עושים? היו זורקים אותך, מתיחים אותך. היום תאונת דרכים היא לא פחות מסקילה. דעף לתוך איזה משהו, מישהו נכנס בך ונגמר הדיבור. חרב זה נורא פשוט, אתה לא עלינו, כן? על אויבי ישראל, אתה עובר בדרך ויורים בך ונגמר עניין, זה חרב. והשריפה זה אש. כלומר, נורא קל. יש את זה היום, רק היום זה באופנים אחרים. אתה צריך להבין שזה זה, זה, זה ממש, זה לא דמיון. אלא היום, במקום חרב, היום יש רובה. זהו, זה החרב. כי מטרת החרב היא להוריד את הראש. להרוג את האדם. לכן, זה קיים. אז אדם מוסר את נפשו באופן תמים, ולא יתחכם ויאמר בליבו, הרי אלו מחשבות בלבד, וזה בכלל הם בהם ממש, ומסירת נפש הזו לא מעלה ולא מורידה. זה כלום. לכן אמר הכתוב, לרצונו לפני השם. כלומר, אם האדם באמת מוסר את נפשו, מתוך המחשבה התמימה שזה אמיתי וזה נכון וזה גורם ופועל, זה לרצונו לפני השם. כלומר, זה הרצון שלך, זה באמת המחשבה שלך, זה לפני השם. זה לפני השם. וזה מקובל, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. כלומר, זה כאילו ממש עושה לך את זה. ברור לנו עד כאן?
לא.
אז בוא נסביר. אמרנו...
כי הדברים האלה זה הם מוגדרים, האנשים הם מוגדרים. כתוב במסכת סנהדרין, זה בעל מה, מגיע מה.
כן.
פתאום אתה מקבל על עצמך דברים שאתה לא...
נכון.
לא פרצתי, לא עשיתי.
נכון, נכון, נכון.
אנחנו... על מה מגיע לחרב?
לא, בקבלה...
עשיתי את כל הדברים שמפורטים שם.
כן. בקבלה של ארבעה מיתות בית דין, אתה אומר ככה. אתה אומר, אני מקבל עליי, זה אומר שאם אני חייב בזה, אז אני מקבל עליי. כלומר, אם אני חייב סקילה, מקבל עליי. אם אני חייב שריפה, מקבל עליי. אם אני חייב הרג, אני מקבל עליי. אם אני חייב חנק, אני מקבל עליי. כלומר, היום אנחנו לא יודעים באמת לפרט את כל מה שאנחנו עושים. אנחנו מקבלים באופן כללי. באופן כללי אומרים, אם אני חייב, בסדר, מקבל. זו, אין לי עניין להתחמק מהענישה שמגיעה לי. למעשה מה שאני אומר, שאני לא אומר, תשמע, ודאי. אבל אנחנו כולנו בוודאי, בוודאי, בבחינה של או שוגגים, או במה שאני פעם אמרתי, השם תלוי. כלומר, אני לא יודע, אני השם לא השם נראה. כן? אז אני מקבל עליה, מה מיתות ואידי? שאם אני חייב סקילה, אז אני בסקילה, אם אני חייב שריפה, אז אני בשריפה. כלומר, אני מוכר שאתה עושה את זה עכשיו, ריבונו של עולם. מבחינתי זה בסדר. אז זה מועיל. בסדר? אנחנו סיימנו את החלק הראשון של לימוד הפרשה, אני חושב ש... מה אומר השעה? אומר השעות היום? מה השעה עכשיו?
אני זורר ל-11 שזה לא ראשון.
רבע ל-11, אז אנחנו ככה, אולי...
אנחנו מעדים שעה הערב.
כן, אנחנו מעדים שעה הערב, אז אנחנו רק בקצרה, אני אקרא דרישת הקדושה בנושא המידות בקצרה, ולא כל כך מעמיק בהם, אבל כדי שנתרגל לעניין הזה. כתוב בפרשה שלנו, וידבר השם אל משה לאמור, נפש כי תחטא, ומעלה מעל בשם, וכיחש בעמיתו, בפיקדון, או בתשומת יד, או בגזל, או עשק את עמיתו. זה פסוק שמדבר למעשה על עניינים של אדם וחברו. כלומר, למעשה, אנחנו רואים שדוברים פה עניינים שבין אדם לחברו, שאדם גוזל את חברו. בסדר? תמדו וזה אפשר להמשיך? אז אנחנו נראה. אם אדם לא עובר עבירה, קיימת בחינה של אי אפשי בבשר חזיר. כמו שאמרנו מקודם רב אליהו, יהודי אומר, לא, אני לא יכול לחטוף. אין דבר כזה. אני לא חוטף, אי אפשי. לעומת זאת יש עניין של אפשי ואפשי, כלומר אפשר ואפשר לחתור. ותפיסת הכללים של הקדושה היא, במובן מסוים, של אי אפשי. אנחנו הרבה דברים לא עושים, כי לא יודעים מה, אי אפשר. אי אפשר לחתור, אי אפשר לעשות דבר כזה ואי אפשר לעשות דבר אחר. אני לא יכול. נפשי קצה בדבר הזה, סטן איכס, אני לא יכול לאכול מה, אני אוכל שם בלולים. לא יכול. כלומר, ששוב לא שייך להגיע למהות השפלה והנמוכה הזו ולעשות כזאת עבירה. אני לא מסוגל. מילא תגיד לי אני אוכל איזה סולם מלאכים, היא לא קשירה. נו אולי, אבל... נו באמת, אני אוכל עכשיו סלט של שבלולים, זזים עוד חיים. אבל יכולנו, הנפש שלי, הטבעית, לא מסוגלת, זה מגעיל אותי, אני לא יכול לעשות את זה. פעם היו מספרים על חסיד אחד שהרבה שלו היה אומר עליו שהסיבה שהוא לא חוטא זה רק מחמת גאווה. שימו לב, הוא לא חוטא בגלל גאווה. איזה גאווה? אני רואה בעיניו משפיל שאדם גדול כמה הוא ילך וישפיל את עצמו בעבירה. זה... זה מה שנקרא, עבירה גוררת עבירה. הוא היה כנראה גדול, זה אומר, לא מתאים לי לחתום. זה גאווה. ככה היה אומר הרבי שלו.
זה דווקא דבר טוב.
כן, בסדר. זה היה נראה עניין של שפלות. ומישהו דרש פעם, וזה לא דרך הפשט, על הפסוק, כי הלל רשע על תאוות נפשו, כך כתוב בתהילים. זאת אומרת, וכי הרשע דומה להלל, הלל רשע, זה, דרך הפשט אי אפשר להסביר את זה. על מה הוא מהלל הרשע הזה? הלל רשע, התשובה היא על תאוות נפשו. כלומר, אדם המכובד בעיני הבריות מגיע לאיזושהי עבירה, והוא מכניס את עצמו לדבר מגונה ושפל, ולא אכפת לו להשוות את עצמו לנמוך שבנמוכים ולשפל שבשפלים בזמן שיש לו תאוות נפשו. כלומר, הוא יכול להיות הלל, אבל כשהוא מגיע למצב של רשע, על תאוות נפשו. הוא יכול לרדת עד הסוף. היה לי פעם שם פרופסור באוניברסיטה, שהיה מרצה הדיננים פילוסופיים, פסיכולוגיה בנפש וכדומה. שאלתי אותו פעם, תגיד לי, אני ראיתי אותך בכל מיני מצבים ש... אמרתי, רגע, זה אותו בן אדם, כלומר, בהרצאה דיברת דברים מאוד חשובים, ההתחבטות של הנפש, וההתגברות על התאוות, ועל הכעס, וכל דברים כאלה, במובן הפסיכולוגי הכללי, אחר כך ראיתי אותך כועס על דברים של כלום, כלומר, אמרתי, רגע, מה, איך זה יכול להיות? אז רציתי לשאול אותך, זה נובע בגלל חולשה, או בגלל שזה... הוא אמר, לא. זה בכלל לא קשור. בהרצאה אני מרצה, אבל בחוץ אני בן אדם. יש פה בן אדם שחי בשני מישורים. בהרצאה הוא צריך לעשות את העבודה שלו, אז הוא מרצה. אז הוא ספר שהוא מדקלם את מה שהוא יודע. אבל בחוץ הוא יכול להיות פרחח גדול. הוא לא מעניין אותו, הוא לא מחבר בין השניים. כלומר, מטרת הקדושה היא לחבר בין השניים. ולא לפחוך לנתק, שזה וזה לבד. איך היה אומר הרבי? ישנם אנשים שיש להם ידיעות עצומות, מקיפות עולם, גם בתורה, גם בגמרא. אנשים שהידע שלהם לפעמים באמת גובר על הרבה תלמידי חכמים, בידע. אבל היה אומר עליהם, זה חמור נושא ספרים. זה לא עושה להם כלום, הם נשארים שפלים ועלובים. אז זה כלום, חמור עם ספרים. אני אמרתי שהיום כבר אנחנו משוכללים, אין חמור נושא ספרים, אבל זה כמו דיסקט, עולה שקל, הוא נשבר, אתה זורק אותו, מחליף. זה לא, זה כלום, הוא פשוט שום דבר. לכן, אפשר לראות את זה בכל מיני עניינים של תאווה. אדם שהוא, למשל, חשוב ומכובד, שמקובע בין הבריות, ויצר הרע תוקף אותו, ופתאום, בלי הרבה הבדל, כל הגדלות נעלמת, קלפת, הוא איננו. הוא משפיל את עצמו ונעשה יצור כזה שהולך על ארבע, בהמה. ולפעמים פחות מזה, הולך על גחון, כמו נחש. לכן, באמת, לא לחינם, המילה גחון נמצאת באמצע התורה. כלומר, הגמרא אומרת, גחון זה אמצע התורה במילים. כן, מה? באותיות, נכון. גחון אותיות, נכון. ולכן, הולך על גחון ממש בריאה שפלה, כזו שלא יכול להיות נמוך ממנה. כבר על הרצפה, הוא כבר זוחל. אין משהו יותר פחות מזוחל. אבל אצל הרבה אנשים, הערעור תשובה באמת בא לפעמים מזעזוע שהאדם מרגיש את עצמו שהוא כל כך נמוך, שהוא כל כך שפל. והשאלה היא, כשהוא מתעורר אחרי תאוות נפשו, מה הוא עושה? הרי האדם יכול לחשוב, האם יכול בן אדם להגיע כל כך נמוך? עד כדי כך אפשר לרדת? ועד יש איזה זעזוע. וכל זמן שאדם הלל רשע, עדיין הוא לא מרגיש שהוא הגיע כל כך נמוך, לכל כך עמוק. הוא לא מזדעזע, אדם לא מתעורר לתשובה. מתי אדם מתעורר לתשובה? כשבאותו בחינה, באותו עניין, הוא מרגיש שכבר, זהו, הוא הגיע הכי נמוך שאפשר. זה כבר בלתי נסבל על ידו, על עצמו. אנחנו יודעים שאחד הדברים ששקרן, שונא הכי הרבה, מה זה? שמשקרים לו. אתה משקר לי! אתה המצאת את השקר! לא, אתה לא יכול לשקר לי! יש איזה קו שאדם לא יכול לעבור אותו. וזה מה שכתב, ויתם לי קדושים כי קדוש אני. כך כתוב בפרשה שלנו. אמר, מצד אחד, הפסוק מדבר על תפארת ישראל. נכון? קדושים תהיו. אמת? אותה נקודה של קדושה, הנקודה של תפארת ישראל, היא גם הנקודה שאתם קדושים. אתם מרוממים, מרוממים. עם ישראל הוא עם גדול, זה אנחנו. אז אתם לא יכולים להשפיל את עצמכם כדי להגיע למצב הזה. כי אתם קדושים במהות. אנחנו יודעים שבחינוך ילדים, החינוך הכי טוב זה חינוך עקיף. הילד רואה, לומד ממה שהוא רואה, יש לומרים ככה, יש איזשהו חכם הלומד מכל אדם. יש אנשים שלומדים מניסיונם של אחרים, והם החכמים. יש אדם שלומד מן הניסיון של עצמו, כמו הוא חטף אותה כבר פעם, עכשיו הוא לומד, מה עדיף? שמישהו אחר יכתוב, אתה תלמד. למה לך לכתוב על עצמך? לכן, כאילו הוא אומר, אתה אדם מישראל, אתה הולך וגונב, אתה יכול להגיד לילד שלך, אתה רואה אותו לוקח משהו לרשות הרבה, תגיד לי, אתה יהודי, אתה קדוש, אתה הולך וגונב? מילא, הזקת, אתה מזיק את הבריאות, אתה חייב כסף. אז כשאני שחייב כסף, אני שייך לבעלי חובות, יש הרבה בעלי חובות, לא, אני חייב לבנק, אני חייב משכנתה, אני חייב בחנות, לא, בסדר, אז אני חייב ממון. אבל אתה מבייש את הקדוש ברוך הוא. זה לא רק הצד שאתה משלם ממון, בזה שאתה גונב אתה מבייש את הקדוש ברוך הוא. למה? כי הוא אומר קדושים תהיו כי קדוש אני. הייתכן שאתה תגנוב משהו, אתה, בן שלי, אתה, בנו של הקדוש ברוך הוא, איך זה יכול לעלות? הייתכן שאתה תכניס יד לכיס של מישהו ותוציא איזה משהו משם? הדרישה של ספר ויקרא היא דרישת הקדושה. וזה סוג של מוסר. לא תמיד ולא על כל יד זה עובד, הכיוון הזה, גם לא על כל בן אדם. אבל יש ילדים שזה עובד מאוד עליהם. יש בן אדם שזה עובד עליהם מאוד. זה גם עניין של גאווה. כשאני לוקח ילד, לא צריך להקוד אותו, לא צריך להניש אותו. אני רק אומר לו שאתה תעשה דבר כזה, איך שזה לא נעים. לפעמים אתה עומד מול הבעל הבית, או שאתה חוטף, אתה יודע שאתה מגיע לך, ואתה מגיע מוכן לחטוף איזה מכה, אבל אתה אומר מוכן, תגיד לי, אתה לא מתבייש? אתה ככה עושה? או אתה אומר, רק שירביץ לי, ולא יגיד ככה. אני מעדיף, כי הכאב בגוף עובר. זה קורע בך משהו בנפש. יש דברים שזה אפקטיבי לגביהם. כל מה שכתוב בספר ויקרא רבותיי על עבירות, עומד הרבה מאוד על הדבר הזה. שאתה תעשה דבר כזה. אתם תעשו את כל הדברים המגונים האלה, עריות, ערווה, גניבה, כחש. אתם תעשו את זה. את כל מה שכתוב שם בספר ויקרא, את זה ואת זה, ואתם תעשו דברים כאלה וכאלה, ייתכן שאתם תעשו דברים כאלה? זו שאלה מהדהדת, חזקה, זה כל ספר ויקרא. זה המהות של ספר ויקרא. איך יכול להיות שאתה עושה דבר כזה? איך אתה לא מתבייש? מאידך גיסא, זהו גם עניין של רוממות, רבותיי. כשהקדוש ברוך הוא אומר, וייתם קדושים כי קדוש אני, עומד מצד אחד על מה שכתוב בגמרא. הקב"ה אומר, הגמרא אומרת מה שכתוב כקדוש אני, אז מה, יכול להיות כמוני? מה, באמת אנחנו אומר הקדוש ברוך הוא? תמוד אמר, כי קדוש אני. הקדושה שלי למעלה מקדושתכם. אני יותר קדוש מכם. אבל בלי ספק, וייתם קדושים כקדוש אני. אומר גם דבר אחר. לא רק שקדושתי גדולה מקדושתכם, למעלה מקדושתכם, אלא הקדושה שלי, של הקדוש ברוך הוא, היא המקור של קדושתכם שלכם, זה השורש, זה הצינור, זה הדלק, זה המזון, זה החיים, זה הנשמה, זה הכל. ויש נקודה נוספת, הקדושה שלי, אומר הקדוש ברוך הוא, היא זו שמעוררת את הקדושה שלכם. כלומר, אנחנו צריכים כל הזמן לחשוב במובן של איך אני מסוגל לעשות דבר כזה. איך אני מסוגל לבייש את הקדוש ברוך הוא עכשיו. זה אמור לעורר בנו את הרתיעה, אפילו מהרהור עבירה. ואז ממילא אנחנו מתקדשים. את מנהגי קומרנה, אנחנו נקרא אותם, מה אתם אומרים? זה קצר, אנחנו רק נעבור עליהם. עכשיו, אם הוא עדיין ריכוז, שבונת. אנחנו מדברים על הלכות פסח, זה בסדר, אז 2-3 דקות נקרא אותם ולא נעמיק בהם, רק שנכיר. טוב, רבותינו היו נוסעים בעצמם לקצירת החיטים לפסח. כלומר, לא היו הולכים ונותנים קונים ממישהו, הם בעצמם היו הולכים לקצור. יום כיפור קטן, אמרו פעמיים בשנה, ראש חודש ניסן או ראש חודש אלול. יש כאלה שעושים עוד כמה פעמים בשבט וכדומה, ורבותינו לא נהגו כך. רבינו נהג לצאת כל ראש חודש ניסן לאסוף מאות חיטים. הוא בעצמו היה עובר ואוסף. קמחא דפסחא, מה שקוראים. בכל יום אנחנו יודעים שיש עניין לקרוא פרשת הנשיאים, אבל רבותינו קראו את זה מתוך ספר תורה. אנחנו יודעים שקוראים את זה מתוך חומשים, אבל הם היו פותחים ספר וקוראים בספר. שבת הגדול לא היו אומרים כמנהג, לומר עבדים היינו, חלק מהאגדה, מנהג שמפורסם בקהילות אשכנז, הם היו מדלגים על עבדים היינו. בשבת הגדול היו מפטירים תמיד וערבה מנחת יהודה בירושלים, רוב העדות עושים כך, ובין השמשות אור ליהוד דלת. היה רבנו שואב מים בכלי קטן, תראו דבר מדהים. כי הכלי קטן, ושופכו לכלי גדול, ומונה א', ב', ג', ד', ככה, עד האות האחרונה תו, כדי להמשיך קדושת האותיות אל המים. לפני בדיקת חמץ הייתה הרבנית, שמה 10 פתיתי חמץ במקומות שונים עטופים בנייר. היא הייתה מפזרת, ואת הבדיקה הייתה הרבנית ניגשת למקומם שהניחה את הפתיתים, והרב היה בא לאותו מקום ובודק. כלומר, לא כמו שנוהגים היום, שהילדים מפזרים וההורים מסכנים, חפש וחוששים, שמה יעבדו, אף על פי שבהלכה אנחנו יודעים שאם אדם לא מצא ולא רואה, יכול לסמוך על כך שהוא מבטל את זה, ושלום על ישראל. הרבי עצמו היה מוכר את החמץ לגוי ולא ממנה שליח. הוא בעצמו היה עושה את המכירה. הרבי היה מחמיר שלא למכור חמץ גמור. כלומר, רק תערובות חמץ היה מוכר, חמץ גמור היו שורפים. בערב פסח היה הרבי בעצמו שורף את החמץ ולא ממנה אחר. הרבי היה אופה את המצות בערב הפסח לאחר חצות בדרך כלל, כשהוא חבוש בשטריימל, ואומר הלל ללא ברכה פעם אחת בלבד. יש אחרים, מהאדמו"רים, שהיו אומרים עוד ועוד ועוד כל זמן האפייה, הם היו אומרים רק פעם אחת. בערב פסח נזהר היה שלא לטעום חמץ בכלל, כלומר, גם בזמן המותר. מהבוקר לא נוגע בחמץ. הבן שלו, שזה הרב צבי אליעזר, היה נוהג במשך שנים רבות לא לאכול חמץ 3 ימים לפני פסח. ואמר שפעם אחת הוא טעם, הרגיש את בליל הסדר את טעם החמץ עוד בבטן. מאז 3 ימים לפני זה כבר לא אכל. ערב פסח שלך בשבת היה נכנס לעריכת השולחן לפני 12 בבוקר. כי הרי בשבת, מה הכוונה ערב פסח שלך בשבת? מתי ליל הסדר? מוצא שבת. ובשבת בבוקר, נותר עוד לפני זמן בשריפת חמץ, ביור חמץ, לאכול חמץ, אנחנו אוכלים חמץ. הוא היה עורך את השולחן לפני 12, והיה אז מקדש על היין ועורך שולחן ללא לחם. ואכל חמין של פסח. ושרו זמירות של סעודת שחרית, אבל סעודה שלישית לא היה אוכל בכלל. כי יש עניין בפה, בסדר שצריך לבוא רעב למצה. רבי המקפיד שאנשים נשואים, תראו זה חשוב מאוד, לא יתארחו אצלו בימים הראשונים של פסח. אולי המרשה. וכשנודע לו, כשבאו האורחים, כלומר בכל זאת אנשים הגיעו כדי להיות אצלו בסדר, אנשים נשואים, היה משלח אותם הביתה. אם רק היה להם אפשרות לשוב בעוד מועד, כלומר הוא אומר, איפה אתה גר? אתה לא יכול לגר, לך הביתה. על ידי אמרתי פעם, אני הייתי מגיע שעה לפני, כבר גם אני קרוב, אני לא יכול ללכת. אני הייתי נשאר. אז זאת אומרת, אנחנו בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לקבל את הפה, סך, שנדבר על זה בעזרת השם, כשנתקרב לחג, בפה שסך בדברי תורה וקדושה, ושהקדוש ברוך הוא יפסח עלינו, וידלג מעלינו כל גזירות קשות ורעות, יסיר מעלינו כל מיני הרהורים רעים, אמן ואמן.